סייעתא דשמיא, שבת נקרא סדר פרשת ויגש. אנחנו נמצאים, זאת חנוכה, האור של חנוכה כולו עכשיו נמצא בגילוי ממש. זה נקרא מוצאי, זה זמן ההוצאה לפועל של כל האור שהצטבר בכל החג כולו, כל השפע, הכל כאן. ואני רוצה בסייעתא דשמיא לעמוד על נקודה מרכזית אחת, אבל שהיא נבנית על כמה פסוקים מן הפרשה. כתוב: ויגש אליו יהודה ויאמר, בי אדוני ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני, ואל יחר אפך בעבדך כי כמוך כפרעה. יהודה מסביר ליוסף, ספר לו, אדוני שאל את עבדה וכו', יש לנו אב זקן ויש לו ילד זיכונים קטן וכו', וחוזר למעשה על הסיפור הידוע והמפורסם. ואז אומר יהודה, כי עבדך ערב את הנער, או רבה, ואם אבי לאמור אם לא אבינו אליך וחטאתי לאבי כל הימים. אומר על זה רש"י, מה זה כי עבדך ערב את הנער? ואם תאמר, למה אני נכנס לתגר, למה אני נכנס לתוך העניין הזה יותר משאר אחי, הם כולם מבחוץ, ואני נתקשרתי בקשר חזק להיות מנודה בבית עולמות, בשתי עולמות. כך אומר רש"י. מה אומר יהודה ליוסף שאומר כי עבדך ערב את הנער? הוא רוצה לומר, אני מתקשרתי, נכנסתי לתוך העניין הזה יותר מאשר האחים שלי, כי אני מתקשרתי בעניין הזה בקשר חזק להיות מנודה מבית עולמות. קשר חזק, צריך להבין מה זה העניין הזה של קשר חזק. ואז אומר יוסף לא יכול להתאפק, ואז אומר להם יוסף, ויאמר יוסף אל אחיו, גשו נא אליי ויגשו, ויאמר אני יוסף אחיכם אשר מחרפם אותי מצרימה. אומר רש"י הקדוש, קשו נא אליי, ראה אותם נסוגים לאחור, הם נבהלו, ראה אותם נסוגים לאחור, אמר עכשיו אחי נכלמים, קרא להם בלשון רכה ותחנונים, וראה להם שהוא מהול, שהוא מהול, ראה להם את הברית מילה. לא חולפים אלא מספר פסוקים, ויוסף הצדיק אומר להם עוד פעם דבר שהוא נראה שהוא פסוק מפורסם וידוע, אבל הוא נראה מוזר. בפסוק י"ב בפרק מ"ה, ממש שבעה פסוקים לאחר מכן, אומר יוסף, והנה עיניכם רואות והנה אחי בנימין כפי המדבר עליכם. אומר רש"י הקדוש, והנה עיניכם רואות בכבודי ושאני אחיכם. אתם רואים, אני עכשיו הגעתי למעלה נכבדת ואני אח שלכם, שאני מהול ככם. עוד פעם מראה להם את המילה, ועוד כפי המדבר עליכם בלשון הקודש. יפה מאוד. מה זה בעיני אחי בנימין? בעיני אחי בנימין, אומר רש"י, השווה כולם יחד לומר שכשם שאין לי שנאה על בנימין אחי, שהרי לא היה במחירתי, כך אין בליבי שנאה עליכם. תורת חיים, תורה היא וללמוד אנחנו צריכים. ועכשיו השאלות שעליהן ננסה בסייעתא דשמיא במהירות, אבל בעומק, לתת להם תשובה. שאלה מספר אחת, וכל הזמן בראש צריך להחזיק, תוכנת הרקע שלנו, התורה היא לא בשביל פעם, היא לא סיפור היסטורי, היא לא לתת לנו עכשיו איזה נרטיב, אלא התורה זה הוראות לחיים שלנו השבוע, היום. מה ההוראות לחיים שלנו היום? מה מבקשת התורה ללמד אותנו? שאלה מספר אחד, מהמפגש הזה בין יהודה ליוסף. יש פה מפגש, נכון? ויגש אליו יהודה. מה זה המפגש הזה? אתם יודעים, זה שורש מיוחד גש. למה לא כתוב ויבוא אליו? ויקרב אליו? וילך אליו? יש הרבה ביטויים. מה זה הביטוי הזה של ההגשה? מה מבקשת התורה להנגיש לנו? מה התורה מבקשת לספר לנו על ההתנגשות, כל זה עם גש, כן? בין יהודה מלך בשבטים לבין יוסף מלך מצרים. אז כולם מכירים, אני לא אכנס לזה עכשיו, אני גם לא רוצה אפילו להתחיל להיכנס לזה, על העניין של תקרובתא באלמא באלמא, כשאומר הזוהר הקדוש, זה מלחמת המלכים, אשר בן דוד, אשר בן יוסף. לא ניכנס לזה השיעור הזה בלי נדר. אבל זה שאלה מספר אחת, מה התורה רוצה להנגיש לנו? מה אנחנו לומדים מההתנגשות הזו בין יוסף ליהודה, ליהודה ליוסף? מה אנחנו לומדים מההגשה הזו? נכון? אנחנו צריכים ללמוד משהו מזה. מה לומדים? שאלה מספר שתיים, מהו שכתוב ואל ייחר אפך בעבדך? יהודה אומר רש"י ויגש אליי ודבר ואל ייחר אפך, מכאן אתה למד שדיבר אליו קשות, דיבר אליו קשות. ואנחנו מכירים את המדרשים, גם הלכות שמעוני וגם מדרשים אחרים, מדרש הגדול, שיהודה התכונן פה להחריב את מצרים. כי כמוך כפרו אני אותך ופרו וכל מי שעומד בדרכי אני מחריב, ולא נהרג, לא נהרג, זה לא מעניין.
זה ההפך ממה שאומר
רש"י. לא, רש"י אומר, כי מלמד, מכאן אתה מלמד שדיבר אליו קשות. יהודה מדבר קשות. על יחר אפיך, זה אומר שהוא דיבר דברים שמכעיסים. אז מה היה לו, מה היה לו ליהודה לדבר קשות עם יוסף? והרי בפרשה הקודמת, סוף פרשת מקץ, נתפס הגביע באמתחת בנימין. יהודה, כמו יתר השבטים, היו מוכנים להיות כולם עבדים ליוסף. אז מה יש לו לדבר איתו קשות? וחוץ מזה, מה העניין שהוא מזכיר, אתה מדבר קשות עם יוסף, אז מה אתה מזכיר את הערבות שלך? למה אתה חושב שזה יעניין את יוסף? אתה לא מכיר, אתה לא יודע שזה אח שלך, ואתה לא יודע שהוא יהודי. אתה רואה מלך מצרים, גוי. מה אתה חושב שמעניין אותו הערבות שלך לערבת לנער? מה העניין של הערבות הזו מוסיף בטענה של יהודה שהוא מדבר עם יוסף שהוא חושב שהוא מלך מצרים? ואם תרצו, זו שאלה ההופכית לזה, זה מה זה שיוסף אומר לאחים שלו קשו נא אליי, הראה להם שהוא מעול. איך זה תשובה לטענות של יהודה כלפיו? מה הקשר בכלל? כשהוא נא אליי מראה להם שהוא מעול. נו, איך זה פותר את הבעיה? תודה רבה. ואם כבר הוא הראה להם שהוא מעול, למה צריך להראות שהוא מעול פעמיים? למה פעם שנייה הוא מראה להם שהוא מעול? כמו שרש"י הקדוש אומר, הראה להם שאני מהול ככם. ככם, תזכרו את המילה הזו ככם, אולי נדבר עליה. ככם, למה לא כתוב שאני מעול כמותכם? למה רש"י לא אומר כמותכם? למה הוא אומר דווקא את המילה שאני מעול ככם? ככם. יפה מאוד. אז בואו ננסה לתת תשובות לשאלות הלא פשוטות האלה. לכאורה, בין יהודה ליוסף, יוסף אני מזכיר, הוא עדיין, אף אחד לא יודע שהוא האח העובד, ואף אחד לא יודע שהוא יהודי, ואף אחד לא יודע שום דבר עליו חוץ מאשר הוא מלך במצרים, על פי וישה כל דבר. הוא זה שאסף את הכסף, הוא זה שאחראי על הכסף ועל הבר ועל המזון, על פי וישה כל דבר. זה יודעים. מה יוסף נראה? נראה גוי גמור, נראה מלך מצרים על כל המשתמע מכך, במובן הזה שמצרים הייתה ערוות הארץ, הייתה המקום הכי נמוך, הכי שפל, הכי מזוהם, הכי טמא, הכי גרוע שאפשר, מקום משכן כל הקליפות והתומה. יוסף נראה שלכאורה הוא עוסק רק בגשמיות. למי שמסתכל מהצד, לו אני יהודה, מה אני רואה? רואה מלך מצרים שכל העניין שלו זה לעסוק בגשמיות מבוקר עד ערב, ולא סתם בגשמיות, ברמות הכי נמוכות שיש. זה מצרים. יוסף עובר, יוסף כל העניין שלו זה כביכול אביות העולם הזה, להיות פה בשקוע עד ברכיים, ואולי יותר מזה, בתוך זרעים של חיטה, בתוך ערימות של כסף, ובתוך לקנות מגרשים, למכור מגרשים, להעביר אוכלוסיות ממקום למקום. זה מה שעושה כל היום, תרצו כלכלן על, אבל שעוסק באביות העולם הזה במקום הכי נמוך, הכי שפל. יהודה לעומת זאת הוא מלך בשבטים, שבטייה נאמר עליהם, כולו רוחניות, הנהגה של מוסר, הנהגה של צדק, הנהגה של להודות גם במקום שאף אחד לא היה יודע אם הוא לא היה מודה, הנהגה של, כמו שאומר יעקב אבינו בפרשה שלנו, בעת יהודה שלח לפניו אל יוסף להורוד לפניו גושנה. אומר רש"י הקדוש על המקום לתקן לו בעת תלמוד, בתלמוד, שמשם תצא הוראה. כל העניין של יהודה זה להכניס לתוך העולם הזה את המוסר, את הצדק האלוקי, את המצוות, את העדינות, את התורה, את הדברים הכי רוחניים שיש. אז יש יוסף שקוע בעבודת העולם הזה, יש יהודה כל כולו רוחניות, אין לכאורה שום קשר ביניהם. כשאין קשר, כשאין שום קשר, זה מתכון ליחסים אחורים להתנגשות. זה מקום מתכון להתנגשות. באה התורה ללמד אותנו, ועכשיו אנחנו מתחילים את השיעור, איך בסיטואציה, במצב שנראה על פניו שבין שני אנשים שוררת תהום, אין שום קשר, שהיחסים עם הזולת לא נכונים, מקולקלים, יש סכסוכים, זה ברור שזה נותן, זה משפיע עלינו בכל תחום בחיים. ראי שאדם, יש לו יחסים אחורים עם אשתו, לא חוץ לכבוד השבים פה, יש לו יחסים אחורים עם האחים שלו, יש לו יחסים אחורים עם בני משפחה אחרים, קרובים, לא רק עם קרובים, עם עובד, עם שותף, עם מה שזה לא יהיה. זה משפיע על כל תחומי החיים, זה לא מצטמצם לתחום אחד. באה התורה ללמד אותנו איך בסיטואציה הזו יוצרים ומתקנים את הקשר והופכים אותו לקשר נכון, לקשר ישר, לקשר שהוא קשר חזק, כמו שאומר יהודה, והבדיחה, נתקשר בקשר חזק להיות מנודה בשתי עולמות. מה זה הקשר החזק הזה? רש"י הקדוש ראינו שרש"י הקדוש בשתי מקומות, בשני פסוקים שונים, מציין שיוסף יראה לאחים שלו שהוא מעול. שואל הרמב"ן, סליחה?
יוסף דרש
כל המצרים להיות מעולים. יפה מאוד, אתה רואה, אתה מכוון לדעת הרמב"ן. שואל הרמב"ן שאלה מתבקשת, אומר הרמב"ן, איך זה שהוא מראה להם שהוא מעול אומרת להם שהוא יהודי או שהוא קשור אליהם? הלא כל המצרים היו מעולים. מה זאת אומרת מעול? זה ברית. אז אתה יכול להגיד שאין להם, הם לא מעולים כמו יהודים, כי אין להם, אין להם פריאה, יש להם רק מילה, בלי פריאה. אבל זה לא מתרץ את הקושיה. יש גם גויים מעולים. יש דבר כזה, זה לא הופך גוי.
זה
עד היום, כן, נכון. אומר רבי נכון, זה היום הנורמה. וגם בזמנה במצרים, ציין דוב, וצריך לזכור את זה, שיוסף חייב את כולם כדי לקבל אוכל מה? למול. אמרנו שהפרנסה באה למישהו בן ברית, למישהו מעל את עצמו. אז יכול להיות שזה העניין של מילה ופריאה, ואולי בגלל זה הוא אומר להם ככם, הנה אני מעול ככם, אני מעול גם עם פריאה, לא רק עם מילה, יכול להיות. אבל עדיין זה לא נותן הסבר, ההסבר הזה לא נותן מענה שלם לשאלה ששאלנו. אבל רש"י מגלה לנו בדברים שלו סוד עצום, שאין לי ספק שמי שיפנים אותו, את הסוד הזה, יחסו אל הזולת ויחסיו עם הזולת, אשתו, ילדים, בנים, קרובי משפחה כאלה אחרים, יותר רחוקים, יותר קרובים, השתנו באופן קיצוני. אומרים חז"ל על בסיס דברי רש"י הקדוש, אומרים חז"ל, יוסף לא בא להראות להם שהוא יהודי בזה שהוא מעול, הוא מראה להם את המילה. הוא לא בא להראות להם שהוא יהודי, והוא לא רוצה להראות להם את המילה במובן הזה שתראו, אני דומה לכם, אתם מעולים, גם אני מעול. אלא יוסף רוצה לומר לאחים שלו, אני אוהב אתכם. לכן הוא מראה להם את המילה. עכשיו השאלה איך. הרי היה שזה מה שהוא רוצה לומר להם, אני אוהב אתכם. מה הוא אומר? הנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין. מה אומר רש"י? ישווה את כולם לבנימין. מה אין לי בליבי על בנימין שהוא לא היה במכירתי? אז גם אין לי בליבי עליכם. נכון? לכאורה זה פשוט. וזה ראיה ברורה. הלא לא היה צריך להגיד ועיני אחי בנימין. היה יכול לומר עיניכם רואות. עיניכם רואות, מי עמד שמה? השבטים, כולל בנימין. אז למה צריך להגיד ועיני אחי בנימין? רש"י מרגיש בזה ואומר, ישווה את כולם. מה כל ה... מה בנימין אני לא כועס עליו, גם עליכם אני לא כועס. מה אני אוהב את בנימין, אח היחיד שלי מאמא, גם אתכם אני אוהב. יפה מאוד. אומר יוסף לשבטים, אני לא שונא, אני אוהב. אני מרגיש אליכם, חש בדיוק מה שאני חש ומרגיש כלפי בנימין, שהוא נקי וטהור כלפי. אין לי שום דבר לומר, בנימין לא עשה לי מאומה, לא דיבר עליי, לא שנה אותי, לא מחר אותי, לא עשה שום דבר, נכון? בנימין לא היה במחירה בכלל, בנימין. יפה מאוד. אז זה לכאורה ראיה ברורה שהוא רוצה, מר על פי רשי הקדוש, הוא רוצה שהם ידעו שהוא אוהב אותם, לכן הוא מראה להם את המילה. אבל עדיין איך להראות את המילה זה להגיד שהוא אוהב. אנחנו כולנו מכירים, כל אחד מכיר, בין אם הוא חרדי ובין אם הוא דתל"ש, דתל"ש זה דתי לשעתי, ובין אם הוא דתל"ש, כל אחד יודע ומכיר את השבר הפסוק, ואהבת לרעך כמוך אני השם. כל אחד מכיר את זה, גם אנשים הכי רחוקים, גם כתבים בארץ יודעים לצטט אותו, גם אם בעיוות קל, אם לא מוסיפים אני השם, אבל מצטטים את הפסוק הזה. כל אחד יודע, זה כלל גדול בתורה, פסוק מאוד מאוד חשוב, עיקר גדול, אילן גדול, להתעלות עליו, זה כלל, זה כלל, ממש כולל הכל. עכשיו תראו דבר מעניין, יש בלשון הקודש שלוש מילים שיש להם לכאורה משמעות דומה. בבתי ספר מלמדים שיש להם, שהם נקראים מילים נרדפות. אנחנו יודעים בלשון הקודש אין מילים נרדפות, אין דבר כזה. והמילים הם ידיד, חבר ורע. ידיד, חבר ורע, שלוש מילים. מה יותר חזק, מה הדבר הפחות חזק? בוא נתחיל מזה. הכי פחות חזק זה ידיד, אחרי זה חבר, והכי חזק זה רע. מה פירוש? אדם יש לו הרבה מאוד ידידים, מעט חברים ורע אחד.
אולי אחד.
אשתו. ג'קי אומר אשתו, טוב שאשתו, חבל שאשתו לא פה. רעייתי. טוב, בוא נראה. מה זה ידיד? ידיד, יש שני אנשים נפרדים שנותנים יד זה לזה. אתה נותן לי יד, יש לך יד ולי יד, יחד זה ידיד. יד ועוד יד זה ידיד. ידיד. ידיד, הידידות יכולה להיות בנקודה מצומצמת. נניח אנחנו ידידים כי יש לנו תחביב משותף, אנחנו ידידים כי יש לנו איזה נושא לימוד משותף, אנחנו ידידים כי יש לנו שיעור, לא יודע, כן? זה ידיד, זה יכול להיות בנקודה מאוד מצומצמת, שיד אוחזת יד, וכשיד אוחזת יד, אז זה נותן כוח. לכן יד ועוד יד זה כוח, ידיד זה כוח. 28 בגימטריה, 14 ועוד 14, 28 בגימטריה. מה זה חבר? חבר זה ששני אנשים נפרדים מתחברים להיות יחד. זה יכול להיות שיתוף של אידאות, אידיאל משותף, שלהם זה אידיאל משותף. יש להם קשרים בכמה וכמה נקודות, לא בנקודה אחת מצומצמת, אלא בכמה וכמה נקודות, והחיבור הזה שיש ביניהם הוא אפילו יכול להיות, לעתים הוא עמוק מאוד אפילו. חבר זה כבר דבר משמעותי, זה לא בנקודה צרה. חברות, כשיש חברות זה עומק, יש בזה עומק. בהרבה הרבה מקרים זה לא עומק בנקודה אחת אפילו, זה בכמה וכמה נקודות, יש חיבור, יש קשר. מה זה רע? עכשיו, רע זה קצת יותר מסובך להסביר. כי רע זה בא, גם המילה רע נכתבת רש עין. נכון? למדנו את זה בהקשר, אם אתם זוכרים, של רחל אמנו עליה השלום, שנקראת רועה, היא הייתה רועה צום. הנה רחל רועה את צום אביה. אז נחזור קצת על הדברים, אבל אני מבטיח לכם גם חידושים בדבר הזה, בסדר? אז אמר גבי רעוע. מה זה רעוע? מה זה דבר רעוע? רעוע זה שיש לי איזה חפץ שעכשיו מתחיל להתפרק לחלקיו. הוא היה שלם, ועכשיו כתוצאה מחלוף הזמן, כתוצאה מהשימוש בו, כתוצאה ממה שזה לא יהיה, הוא עכשיו מתפרק, מתפרק לחלקים. אז היה שלם שמתפרק לחלקים, זה נקרא רעוע, כן? זה היה דבר אחד קודם, ועכשיו הוא הופך להיות כמה וכמה חלקים נפרדים, נפרדים. אם זה ככה, שאני לא אפספס לכם את זה, אז אנחנו יכולים גם להבין מה זה תרועם בשבט, או לפני תרועם בשבט ברזל. כל אחד יודע, כל אחד מכיר את המושג תרועה. יש תקיעה, נכון? ביום בראש השנה יש מושג שנקרא תקיעה. תקיעה זה כל פשוט, כל אחד. קח את הכל האחד הזה ותשבור אותו, זה מה יקרה? תרועה. שברתי את הכל הזה לחלקים, זה נקרא תרועם בשבט ברזל. מה זה תרועם? יש פסוק בתהילים, פרק ב', פסוק תהילים פרק ב', אומר דוד המלך עליו שלום, תרועם בשבט ברזל. מה זה שבט ברזל? תיקח איזה מסור, תיקח איזה שוט מברזל, ועכשיו תשבור את מה שלפניך. קח דבר שלם, שבור אותו, זה נקרא תרועם. תעשה ממנו תרועה, תשבור אותו לחלקים. אז מה היה לך קודם? דבר אחד. מה אתה עושה? מפריד אותו לחלקיו. אתה הופך אותו לרעוע, או לשבור, או למעשה, עושה אותו כמו תרועה. שברים, 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 קטנים, קטנים, קטנים. את הדבר השלם הפכת לרעוע. מה זה רע? רע זה חלק בלתי נפרד מהשלם. זה הגדרה של רע. כשאני לוקח את המושג רע, אני אומר היה אחד, ועכשיו יש, האחד הזה מורכב ממה? מחלקים, חלקים, 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 ואחד החלקים נקרא רע. איפה אני מוצא את זה? אנחנו אומרים שזוג שמתחתן הוא לא נקרא ידידים הזוג, והוא לא נקרא חברים הזוג, הם נקראים רעים אהובים. כתוב שמח תשמח, רעים האהובים, רעים האהובים. מה העניין הזה של רעים האהובים? מסביר הזוהר הקדוש ששתי הנשמות הם פלגה דגופה, יש חצי נשמה אחת ויש עוד חצי נשמה אחת. זאת אומרת, מה קורה בזמן שהם נישאים? הם עכשיו חוזרים להיות מה? נשמה אחת. הם התחילו נשמה אחת, הופרדו ובאו הנה ועכשיו נישאים, הם הופכים להיות שוב אחד. זה נקרא מה? רעים. זה נקרא רעים, זה שלמות של אחת משני חלקים, אבל שלמות אחת. זה התחיל מה? אחד, נשבר והושלם שוב להיות אחד. זה נקרא רעים אהובים. זה למה נקראים רעים אהובים? כי אהבה מה זה? רצון של שני נפרדים להיות אחד. זה אהבה. זה לא חיבור של שני דברים שהיו במקור שלהם נפרדים ועכשיו הם הופכים להיות חברים. זה חיבור, זה חברים. אלא כשיש שני דברים שבמקור שלהם היו אחד וחוזרים להיות עכשיו אחד, זה נקרא רע. מה זה יהודי? מה זה יהודי? יהודי יש לו נשמה. הנשמה של היהודי היא חלק אלוקה ממעל. זאת אומרת, איך נקראים סך כל נשמות ישראל? כל הנשמות של עם ישראל, איך הם נקראים? נקראים כנסת ישראל. אני מכנס את כל הנשמות יחד, כנסת ישראל. עליה נאמר, כנסת ישראל, נאמר, כנסת, קלה, קרועה ונעימה. ככה, קלה, קרועה, קרועה באלף, קרועה ונעימה. כנסת ישראל, הפירוש של המושג הזה, זה השם אלוקינו, השם אחד. למה? כי כל אחד מהנשמות שלנו הוא חלק מאלוקא ממעל. אז אם אתה חלק אלוקא ממעל ואתה חלק אלוקא ואני חלק אלוקא ממעל, אז כולנו מה בסוף? חלק אלוקא ממעל. אנחנו כולנו השם אלוקינו, השם אחד. יוצא שכששתי נשמות מעם ישראל מתחברות יחד, אז הן מתחברות עם מי? עם האחד, עם הקדוש ברוך הוא. אם אני מחובר עם הקדוש ברוך הוא, עם האחד, אז אני יכול להיות מחובר עם החבר שלי. אם אני לא מחובר עם הקדוש ברוך הוא, אם אני לא חלק מהאחד, אני לא יכול להתחבר עם, 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 עם הזולת, אני לא יכול להתחבר עם החבר שלי, אני לא יכול להתחבר עם אשתי, אני לא יכול להתחבר עם, עם הילדים, אני לא יכול להתחבר עם האחים, אני לא יכול להתחבר, כי אני לא מחובר עם האחד. להיות מחובר עם האחד זה לדעת של השני יש נשמה שגם היא קשורה לאחד, וכיוון שהנשמה שלי גם קשורה לאחד, אז אנחנו כולנו קשורים ביחד, זה בזה. במקור אנחנו אחד.
אבל יש גויים שלא מאמינים בהשם והם חברים טובים.
חברים, לא רעים ולא חלק מהאחד. חבר יכול להיות, ידיד יכול להיות, לא רע ולא חלק מהאחד. אומרת התורה, ואהבת לרעך כמוך. עכשיו תראו פירוש, פירוש של תלמידי הבעל שם טוב. בוא לפה, 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 תקרב אלינו. תראו דבר מדהים, לאהוב את השני, איך אומרת התורה, ואהבת לרעך, לרעך, כמו רע. לאהוב את השני, ואהבת לרעך. תאהב אותו כמו רע, לא כמו חבר, לא כמו ידיד. רע, מה? רע זה חלק בלתי נפרד מהשלם. זה רע. אתה חלק בלתי נפרד מהשלם, הוא חלק בלתי נפרד מהשלם. עכשיו ששניכם, ששניכם חלק מן השלם, אתם חלק מהאחד. זה נקרא ואהבת לרעך כמוך, אני השם. לכן יש את הסיומת הזה בפסוק, אני השם. אז יוצא מפה שככל שאתה מחובר לקדוש ברוך הוא, אתה יכול להיות יותר מחובר לרעך, וחס ושלום גם הפוך. ככל שהקשר שלך עם הקדוש ברוך הוא נחלש, אתה פחות יכול להיות מחובר לזולת, פחות יש לך רע, פחות יש לך רע. שלמה המלך הזכיר פה ג'קי, שלמה המלך בשיר השירים מזכיר גם זה דודי וזה רעי בנות ירושלים, וגם קומלך אחותי רעייתי. זאת אומרת יש רע זה הדוד הקדוש ברוך הוא, ויש רעייתי שזה כנסת ישראל, סך כל הנשמות של כל אחד ואחד מאיתנו וכולנו יחד. זאת אומרת זה דו כיווני, הוא הרע, אנחנו רעייתי, אנחנו חלק ממנו. כל העניין הזה, המשמעות שלו זה חיבור לשורש שהוא נקרא אחד. יפה מאוד. הוא רצים מהר מהר, הבטחתי שהשיעור לא יהיה ארוך. עכשיו זה מסביר עוד עניין שכולם מכירים. עד עכשיו אין חידושים גדולים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
אמן. לכן הוא אמר לו לאותו גוי,
שואלת הגמרא בשבת למד א' עמוד א', ספרת הגמרא שבא גוי לשמי הזקן. שמי הזקן היו זוג, הלל ושמי. בא גוי לשמי הזקן, אמר לו גיירני על מנת שילמד כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. לקח שמי הזקן את אמת הבניין, דחף אותו, דחף אותו. ויש פעם דיברנו על זה בהרחבה על הגמרא הזו, זה לא הזמן ולא המקום עכשיו להרחיב, אבל רק תזכרו שזה אמת הבניין, שמי הוא בא מצד הגבורה, מקור הגבורות זה בבינה, לא סתם, יש שם את כל הדבר. בניין שלם של מה הוא עשה לו, זה לא היה איזה אכזר שמי, לקח עכשיו יקע אותו. ברור שלא, זה היה גדול ישראל לא מתנהג ככה. היא לא רוצה לומר לו, אדוני, אתה רוצה בניין, אתה רוצה לבנות, תורה זה בניין, זה לבנה אחרי לבנה, לבנה, אתה רוצה להגיע ישר ל... על רגל אחת לפסגה, זה לא עובד, לך תלמד, לך תתחיל מאלף, מאלף בית. אתה רוצה ישר ללמוד קבלה, לך קודם תלמד להניח תפילין. זה לא העניין. ואז הוא בא להילל הזקן, אומר לו הילל הזקן, מדסני הלך לחברך לא תעבד, כל השנוא הולך לחברך אל תעשה. אומר רש"י שם על המקום, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. יופי, נשמע פנטסטי, נכון? עכשיו אני שואל אתכם שאלה, איך ואהבת לרעך כמוך? אהבת לרעך כמוך ואהבת לרעך כמוך, כלל גדול בתורה, מאוד חשוב, מאוד יפה, מאוד יפה, מאוד אוניברסלי. איך זה קשור לזה שאני מחר בבוקר צריך להניח תפילין, או לאיסור אכילת טרפות, נבלות וטרפות, או לשמירת שבת, או לכל מצווה אחרת שתרצו, ואהבת לך כמוך? בסדר, אז אני מבין, אם אני רואה אותו עם פנצ'ר בזה אני אעצור, לעזור לו, אני אתנדב לידידים, אתנדב לידידים, זה ואהבת לך כמוך, אני מבין. מה זה קשור למצוות סוכה, שיבה בסוכה? מה זה קשור לנפילת לולב? מה זה קשור לאיסור אכילת חמץ בפסח? מה זה קשור? איך מנדעבת לך? איך כמוך הוא ילמד את כל התורה כולה? איך? מה הקשר בכלל? הנה חינמי, עונה רש"י דבר מדהים. אומר רש"י, ואהבת לרעך כמוך, יש לו שני פירושים שם, בפירוש השני. רש"י אומר דבר מדהים, הוא אומר, רעך, אל תתבלבל, זה לא החבר שלך. רעך זה הקדוש ברוך הוא. שנאמר, רעך ורע אביך לא תעזוב. רעך זה הקדוש ברוך הוא. ואהבת לרעך כמוך. מה הכוונה? מה הפשט? אם אנחנו חלק מהשלם, אז אנחנו רע, ויש רון דודי, זה דודי וזה רעי בנות ירושלים. אז יש לי רע שהוא הקדוש ברוך הוא, ואני חלק ממנו.
זה אין סוף.
זאת אומרת, אנחנו הופכים להיות נשמה ועוד נשמה ועוד נשמה ועוד נשמה, זה לא ארבע נשמות. מה זה?
אחת.
כמו שזוג זה אחד ועוד אחד שווה אחד. זה לא אחד ועוד אחד שווה שלוש, ולא אחד אחד ועוד אחד שווה שתיים. זה אחד ועוד אחד שווה אחד. זאת אומרת, עם אותה הבנה של ואהבת לרעך, זה הקדוש ברוך הוא, כמוך, אתה כן יכול לקיים כבר את כל מצוות התורה כולם, בלי יוצא מן הכלל. למה? כי החיבור שלך זה לאחד. אז אם האחד אומר ככה, אז אתה עושה ככה. מה זה משנה מה? רואים את זה איפה ברור? רואים את זה בהבדל בין יהודי לגוי. אצל אסב, כמה ילדים היו לאסב? שישה. עזבו אלופים, אלופים היו 11, אבל שישה ילדים היו לאסב. כתוב עליהם נפשות ביתו. בפרשה שלנו, סוף הפרשה, יש מניין של 70 נפש, מניין בני ישראל, מניין בני יעקב, 70 נפש. איך 70 זה נפש אחת, ואצל עשיו 6 זה נפשות ביתו? זה בדיוק העניין. כי כשאתה לא חלק מהאחד, אם אין לך חיבור לאחד, אז אתה נפרדים. אז יש 6, אז יש 6 נפרדים. אבל אם אתה חלק מהאחד, וכולנו, כל אחד מאיתנו הוא רע, הוא חלק מהאחד, והוא חלק מהשלם, אז ממילא כשאתה מתחבר, מה אתה? הופך להיות חלק מהאחד. זה, תראו, כפי שאנחנו מדברים על זה עכשיו, זה דבר נהדר, וזה רעיון נפלא, וזה מרומם, ותכף נראה שיש לזה גם נפקויות לחזקות לעניינים שקשורים להלכה. אבל זה לא דבר שאפשר לחיות לפיו בלי להפנים אותו ולשנן אותו. זה לא אוקוס פוקוס. עכשיו שמענו שאנחנו חלק מהאחד, כל אחד מבין שהוא חלק מהאחד, הוא יוצא מפה, הוא פתאום הפך להיות אדם שונה. זה יפתיע מאוד אם זה יקרה. אלא מה? אדם צריך לשנן את הדברים במוחו, לראות את צורת ההוכחה. תכף תראו שזה ממש ככה, כמו שאני אומר לכם, ממש ככה, מוכח, ברור מהכתוב. אלא מה? צריך אדם שישנן את זה, שיעמוד בסיטואציות ויעמוד בניסיון, ויהיה לו עכשיו איזשהו ניסיון והוא צריך לעמוד בו, ויהיה לו עוד איזה עניין, עוד איזה ויכוח עם האישה או לא, והוא יעמוד בניסיון, ופעם אחר פעם הוא מתאמן, וממילא בונה אמונה. אמונה זה לשון של אקסרסייז, אימון, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם אתה מתאמן, השריר הזה שנקרא אמונה מתחזק והופך להיות חלק בילט אין מהאדם, מהאישיות שלו, מאורח חייו, מההתנהגות שלו. פתאום אדם שהיה גס, נמעה, חוץ מכבוד היושבים פה, לא שייר בכם בכלל, הופך להיות עדין, הופך להיות מתחשב, הופך להיות רך. זה לא לגנאי, אפילו לא לאחינו בני טריפול. ידעתי שהוא יתעורר, לכן אמרתי. יפה מאוד. זאת אומרת ככה, שיש קשרים עם המלך, אז ממלא יש יחד. כמו שיש פסוק מפורש בדבר הזה, ויהי באישור מלך, והתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. ויהי באישור, יש לך מלך, יש את החלק מהשלם, אז זה יחד. זה פשוט. פשוט. זה פשוט. עכשיו תראו דבר מעניין. נפגשים יעקב ויוסף בפרשה שלנו. נפגשים בפרשה. כמה זמן הם לא התראו? 22 שנים. 22 שנים הם לא התראו, ובאמת רואים שיש פה, איזה זריזות מיוחדת שננקטת. מי שיראה את הפסוקים, לא רוצה להתעכב על זה עכשיו, אבל ממש זריזות. יוסף מיד שולח כבודה להביא את אבא שלו, שרח המורים, והעגלות, והעגלה הרופה, וכל, כולם מכירים את הסיפור. ומיד ותחי רוח יעקב אביהם, ויאמר ישראל, רב עוד יוסף בני חי, אלך והראינו בטרם עמוד וישא. יש פה תנועה. יש פה בפסוקים ממש תנועה. יעקב לא מאבד רגע. הוא מיד יוצא לדרך לפגוש את בנו אהובו, בקיבן זקוני מולו, והיה זוקותו נפסים, הכל. הבן אחי, זה שנים, שנים, הוא יודע שהוא, לא מת, כי אם הוא היה מת, מה? הוא היה מפסיק להתאבל, כי המת, גזרה על המת שנשתכח בכעבור 12 חודש, מהלב. אבל הוא רואה שהוא לא משתכח, הוא יודע שהבן שלו חי באיזה מקום בעולם, והוא לא מוצא אותו. איזה סבל נוראי. איזה דבר, יש לך הזדמנות עכשיו לבוא להתאחד עם הבן שלך. אז הוא עוזב הכל ורץ. ורץ, מיד יורד למצרים, וכמובן מקבל את ההבטחה מהקדוש ברוך הוא, אל תירא במצרימה וכו', והוא פוגש סוף סוף את יוסף. תקשיבו איזה מפגש מעניין. ויאסור יוסף מרכבתו והיה לקראת ישראל אביו גושנה והרה אליו ויפול על צוואריו ויפת על צוואריו עוד. מי בכה על צוואריו של מי?
יוסף על יעקב.
נכון? רש"י אומר זה מפורש. רש"י אומר שזה הבכי שיוסף והרבה בבכי יוסף. מה עשה יעקב באותו זמן? אומר רש"י, אבל יעקב לא נפל על צווארי יוסף ולא נשקו, ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמה. עכשיו אני שואל לכם שאלה, איזה מי, אם זה זמן קריאת שמה, זה גם שיוסף יקרא קריאת שמה, אם זה לא זמן קריאת שמה, עכשיו אתה הולך להתאחד עם הבן שלך, מה זה עכשיו הזמן ללומדס? עכשיו זה הזמן ללימודים ול... הבן שלך 22 שנה לא ראית, אתה רץ אליו, אתה מעיד על עצמך, הראה בטרם מותי, אני הולך לראות אותו לפני שאני מת. זה הדבר שאתה הכי משתוקק לו בתבל, לראות את הבן שלך. הגעת עד אליו, הבן מגלה את כל הרגש שיש בעולם לאבא. הוא בוכה על צוואריו, ורש"י אומר בוכה בכי תמרורים, מרבה בבכי. ואבא, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. יכול להיות, לא יודע, אני רק שואל, זה על פניו נראה מוזר, נכון? זה נראה תמוע. בעוד שההתנהגות של יוסף נראית מאוד הגיונית, מאוד טבעית, מאוד אנושית, מאוד מתקבלת על הדעת, ההתנהגות של יעקב לכאורה, יעקב אבינו עליו ושלום, מי אנחנו שנדבר בכלל ליעקב אבינו עליו ושלום, שהשם יסלח לי שאני בכלל מעלה את זה. זה התנהגות שלכאורה נראית תמועה לפחות. מצד אבא שמתגעגע לבן האהוב שלו, אתה כבר נפגש איתו, שאיזה תיאור של חיבוק, שאיזה תיאור של איזה נשיקה, שאיזה תיאור של חום מצד האבא לבן. כמה שנים יוסף היה בטוח שאבא כועס עליו? 22 שנה, הוא אומר, אבא יש לו רוח הקודש. אבא יודע שאני במצרים ולא יורד, זה אומר שאבא כועס עליי. נו, סוף סוף יש לך את ההזדמנות להראות שלא רק שאין כעס, יש אהבה, אחווה, שלום, רעות, רגש, כל מה שבאמת היינו מצפים.
אמרת שמע ישראל,
זאת אומרת, צריך לשאול, צריך לשאול מה היה שם. מה יש פה בקריאת שמע של יעקב אבינו עליו השלום, שגם אנחנו צריכים ללמוד ממנה, וגם יוסף למד באותו רגע. יעקב אבינו, כשהוא קורא קריאת שמע, הוא למעשה מבטא את הרעיון שעד עכשיו דיברנו עליו. הוא אומר, אם אני זכיתי להתאחד עם הבן שלי שלא ראיתי אותו 22 שנה, ולא היה לי קשר איתו 22 שנה, לא טלגרמות ולא מכתבים ולא וואטסאפים, שום קשר, לא ידעתי איפה הוא. אם זכיתי לאיחוד הזה, זה רק מה? כי השם אלוקינו השם אחד. כי הוא חלק מהשלם, ואני חלק מהשלם, ועכשיו השלם הופך להיות שוב שלם. כי שני חלקים נפרדים מתאחדים. אז בזכות מה אני זוכה לאיחוד הזה? בזכות השם אלוקינו השם אחד. זה אני קורא קריאת שמע. כל יהודי הוא חלק מהאחד הזה. ממילא שני יהודים יכולים להיות אחד, ולא משנה איפה הם, ולא משנה מי הם, ולא משנה מה ההיסטוריה שלהם, מה המוצא שלהם, מה החינוך שהם קיבלו, שום דבר. יש קשר נשמתי עמוק, מוטבע בלשון הטבעה, מוטבע בתוך כל יהודי באשר הוא, המרוחק ביותר. רק היום ראיתי, מחילה, אני בלי נדר נכתוב לכם בשיעור את השם של הרב הנינג. היה לו איזה גיורת שהיא במהלך הגיור שלה הייתה עדיין רגל פה רגל שם, הייתה באה לשיעורים, שומעת, לומדת, מתקדמת, אבל מצד שני הייתה הולכת גם לאיזה נזירים לא זוכר עכשיו באיזה מנזרים בסין, באיזה מקום. הוא רב בסין, רב חבדניק בסין, בסדר, הייתה הולכת גם לזה גם לזה. בנר ראשון של חנוכה אמרה לו, אני לא בא להדליק נר. אז אמרה לה, למה? אמרה לו, אני בדיוק, יש טקס אצל הנזיר, אצל הנזיר הסיני שם באיזה מקדש, יש שם איזה טקס, ואני אמרתי לו שאני מגיע, לא ידעתי שזה קצו, אני הולכת לשם. אז אמר לה הרב הנינג, את יודעת מה? מה אכפת לך? תקחי חנוכיה, נר, שמש, ותדליקי שם את הנר, תעשי את הטקס. אמר לי, תשמע, הוא בטח לא יסכים וכולי. אמר לו, מה אכפת לך לעשות? לקחה איתה בשנטה, בתרמיל צד, לקחה איתה את החנוכיה והנר, הגיע לשם לנזיר, הנזיר טקס, נזירים, כל הזה, הפעמונים צלצלים, האשרם כולו בזה, באורות, יופי. היא מגיעה, אומרת לו, סליחה, אדוני הנזיר, אני יכולה לבקש, אולי זה חוצפה, אבל אני מנסה, יש לי פה את המתקן הזה, אני יכולה להדליק בו נר? אז הוא מסתכל לעולם, ודאי. היא עומדת שם, שמה את החנוכיה, שמה את הנר, מברכת ומדליקה. הנזיר הזה פורץ בבכי, מתברר מה? אמא שלו יהודיה. הוא כל כך התרגש, אמר לה, תשמעי, מי שלח אותך הנה עם החנוכיה הזו? אני פה במנזר הזה כבר 30 שנה, אף פעם לא הגיע אליי אף אחד עם חנוכיה, עם המתקן הזה, עם נר. מי שלח אותך? אמר לו הרב, אמר, הציע לי שאם אני כבר הולכת לפה אז שאני אביא את החנוכיה. אז מי זה הרב? נתן לי את הנזיר הזה בתשובה, זה בימים אלה, הוא בתשובה בימים אלה. נשמה של יהודי, נשמה של יהודי. אז יש קשר בין יהודים, זה עובר באטמוספירה, זה עובר באוויר, זה לא צריך חוטים.
זה
בווי-פיי, בדיוק. זה לא צריך כבלים בשביל למשוך. איך אתה מקרב את היהודי? איך אתה נוגע לו בנשמה? אתה מדליק לו את הניצוץ, אתה מדליק לו את האור הקטן, אתה מדליק לו משהו, וזה כבר קורה, החיבור לאחד הזה. והחיבור לאחד מוליד תנועה גדולה. זה תנועה גדולה, זה מתחיל קטן, זה מוליד תנועה שהיא תנועה גדולה. זאת אומרת, יש הלכה, זה גמרא בברכות. הגמרא בברכות נודע לדומרת, תקנה. תקשיב, כל אחד מכיר את זה, אבל רק בלשון הגמרא. שיהיה אדם שואל שלום חברו בשם. אתה מפוגש את החבר שלך, תגיד לו שלום עליכם. למה שלום? כי שלום זה שם השם. זה לא סלם עליכום, זה שלום עליכם, שם השם עליך. כשבועז פוגש את הקוצרים, מה אומר לכם? אומר להם, השם עמכם. יהודי עולה לתורה, אומר שלום לכולם, השם עמכם. אומרים לו, עמך השם. באמת, במגילת רות כתוב, אדוני עמכם. לא, י' כ' ו' כ'. שם כתוב ככה, אנחנו אומרים השם עמכם כדי לא לבטא שם השם, אבל מי שעולה לתורה יכול להגיד לי שם הבעיה, שום בעיה בזה. למה אתה שם שם שמיים על החבר שלך? עכשיו זה ברור, מי שרוצה שיהיה לו יחסים טובים עם הזולת, צריך שיהיו לו יחסים טובים עם הקדוש ברוך הוא. מי שרוצה חיבור עם הזולת, אישה, ילדים, אחים, בני משפחה, מעגלים יותר רחוקים וכו'. זה לא משנה מי. אתה רוצה קשר טוב עם הזולת, אתה צריך קשר טוב עם הקדוש ברוך הוא. אתה קורא למישהו, אתה אומר לו שלום, אתה רוצה שיהיה שלום, אתה צריך שיהיה לך גם שלום שם. זה שלום עליכם. שלום עליכם. אתה אומר לך שלום, זה שלום גם לו. זה פירוש המושג רע. רע זה אחד. אם אני וכל יהודי הוא חלק מהאחד, ממילא שני יהודים יכולים להיות אחד, וממילא יחסים טובים בינך ובין החבר זה תלויים רק ביחסים שלהם הקדוש ברוך הוא. כשאין לך יחסים טובים עם הקדוש ברוך הוא, יכולים להיות חברים, יכולים להיות הרבה ידידים, אין רעים, אין רעים, אין רעים, מכרים, כל מיני ביטויים.
הם עונים עליכם שלום, למה זה שלום עליכם ואחר זה עליכם שלום.
שמים את השלום עליך, מחזירים לך בשם השם. שלום זה שם השם. שם השם שלום. פמון, אי אפשר אחרת להבין קשר בין שני אנשים. אי אפשר. הדעות שלנו שונות, הפרצופים שלנו שונים, הגופים שלנו שונים, ההיסטוריה שלנו שונה, המנטליות שלנו שונה, בית הגידול שלנו שונה, בית הלימוד שלנו שונה. לזה היה רב כזה, לזה היה פרופסור, לזה היה... אנחנו שונים. כשם שפרצופיהם שונים, דעותיהם שונות, כשם דעותיהם שונות, פרצופיהם שונים. מה מייצר את הקשר הזה שנקרא רע? רע, חלק בלתי נפרד מהשלם. מה מייצר אותו? העובדה שאנחנו חלק מהאחד. אנחנו כולנו חלק מהאחד. ויש לזה משמעות. אז רק אם אני אחד עם האלוקים, אני יכול להיות אחד עם, כמובן, עם הזולת. שגם הוא חלק מהאלוקים.
לכן הוא אמר להם ככם? ככם זה
כאילו אחד? רגע, נגיע. בלי נדר בשעתא דשמיא, אנחנו נגיד. לא, לא, תנו לי, אני משתדל לעמוד בזמנים, משתדל. עוד קצת, תכף תראה שגם זה ככם, הכל נפתר. יש מצווה שמראה יותר מכל המצוות את הקשר שבין האיש הישראלי, בין יהודי ובין הקדוש ברוך הוא. והמצווה הזו נקראת ברית מילה. ברית מילה, ברית מילה. ברית מילה זה יותר מתפילין, זה עוד ברית קודש. עוד ברית קודש. זה עוד שצרובה בבשר. אתה לא יכול להוריד אותה. תפילין, תכנס שירותים, אתה מוריד. נכנס לדוד המלך עליו שלום, נכנס לבית התבילה, למקווה. דאג. היה צריך להוריד את התפילין, כבר אין לו לשיר את התורה, אין לו תורה לשיר את התורה בחוץ, הוא לא יכול להיכנס עם זה. נרגע מתי? עוד ברית קודש יש אליו תמיד. עוד ברית קודש זה צרוב בבשר.
זה רגע ורגע.
כל רגע ורגע. אין להשתמט מזה. אתה לא יכול לוותר על זה, להשאיר את זה בבית. תפילין תשאיר בבית. תורה אתה יכול, חס ושלום, כן? אתה יכול להשאיר בארון. עוד ברית קודש איתך. זה איתך, זה צרוב. מה הסמל? מי הסמל של שמירת הברית?
יוסף הצדיק.
יוסף הצדיק.
יוסף
הצדיק. יוסף היסוד. צדיק יסוד עולם. צדיק יסוד עולם. מה האות של יוסף הצדיק? איזה אות באלף בית העברי? האות ו' משם הוויה היא האות שהיא כנגד היסוד. י' חוכמה. קוצו של י' כתר. י' חוכמה. א' ראשונה בינה. ו' זרען פין. נכון? שזה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. שש קצוות. זה עוד ו' שש, ו-A מלכות. נכון? זה דבר ידוע. עכשיו תראו, האות ו' זה ו' החיבור. היא מחברת בין שני נפרדים. ו', עוד מילה מימין, מילה משמאל, ו' מחברת בין שניהם. זה אות החיבור ואות האיזון. כמה אותיות, מה יש לנו לפני ו'? לפני ו' א' ב'. יש לנו א', ב', ג', ד', ה'. בואו נחבר. א' וב' 3, וג' 6, וד' 10, וה' 15. 1 ועוד 5, 6. מה יש לנו אחרי ו'? ז', ח', ט'. ז' וח', 15. ז' 7. 7 ו-8. ז' וח', מה אמרתי? ז' וח', 15. וט', 9, 24. 2 ועוד 4? 6. אז יש 6 לפני, 6 אחרי. מה יש באמצע?
ו.
וגם ו' זה 6. עכשיו מי שזוכר, אני לא מרחיב עכשיו, אבל מי שזוכר בסדרה, בעמוד השדרה, כמה חוליות יש?
18.
חי חוליות. טיפת הזרע יורדת ליסוד דרך חי חוליות שבשדרה. זה נקרא תלת ובין. ככה זה נקרא
בסדרה.
שלוש פעמים בר. תלת ובין. זה סוד. עכשיו אני לא יכול להכניס. זה די, דו, תלת ובין. זה איזושהי כוונה. פעם אחרת בלי נדר, בסייעתא דשמיא בלי נדר, זה שמברכים, ברכו את השם המבורך, אז יש שם את ה... אי אפשר להיכנס, יש שם איזה כוונה. אבל זה לא הנושא של השבוע, אני לא יכול להיכנס לזה. יוצא ככה. שהאות ואב היא האות של היסוד. היא ואב החיבור. היא ואב האיזון. היא מאזנת ומחברת בין שני דברים. יסוד, בבניין מה מחבר? את הבניין לארץ? גם ואב. גם ואב החיבור. הוא מחבר את הבניין לארץ, זה היסוד. אדם בונה בניין, למה חופר יסוד? כדי שהבניין, היסוד יחזיק את הבניין על הארץ בצורה יציבה, בצורה נכונה. כל אחד מכיר את הפסוק, נכון? לך השם הגבורה, הגדולה והגבורה והתפארת והנצח והעוד, ככל בשמיים ובארץ לך השם הממלכה, נכון? אז יש לנו גם, גדולה זה חסד, גבורה זה גבורה, תפארת נצח הוד. ככל, אומר האריז"ל, אצלך דברים הכתובים בזוהר הקדוש, ככל זה מידת היסוד. כמה זה ככל בגימטריה? כי כף י' 30, כל 50, ביחד 80. כמה זה יסוד בגימטריה? י' 10, סמך 60, ו' ד' עוד 10, 80. ככל 80 יסוד. ככל בשמיים ובארץ. מה מחבר את השמיים את הארץ? ככל. מה מחבר את הממלכה, את המלכות, ליתר הספירות, לגדולה, גבורה, תפארת, נצח, עוד, ככל בשמיים, לך השם, הממלכה, הממלכה, המלכות. מה מחבר אותה? היסוד, ליתר הספירות. חיבור של שמיים בארץ, זה על ידי היסוד הזה. חמוד, אומר להם יוסף הצדיק לאחים שלו, עכשיו זה ברור, אומר להם, המצווה שמסמלת בצורה האופטימלית את הקשר שלי ואת החיבור שלי לקדוש ברוך הוא עם מצוות המילה הראה להם שהוא מהול. אם אני מחובר עם האלוקים, אני יכול להיות מחובר איתכם. אם אני חלק מהאחד ואתם חלק מהאחד, אנחנו כולנו אחד, אין לי לא כעס ולא טינה ולא שום דבר. לכן הוא אומר להם, והנה עיניכם רואות ועיני אחי בנימין. אומר רש"י על המקום שמה? עוד פעם נראה להם שום מהול. ואיך נראה להם שום מהול? ככם, ככם. כמה זה ככם בגימטריה? חף וחף 40, ומם עוד 40, 80, יסוד. יסוד. אני מחובר. אני מחובר. ואני יכול לחבר. ככם. זה לא סתם. רש"י הקדוש לא היה יכול להגיד כמותכם. למה אומר ככם? רש"י. רש"י זה רוח הקודש. רש"י הקדוש זה הכל מדויק להפליא, וזה הכל רוח הקודש. הכל ברוח הקודש. רש"י היה כותב בהשבעת קולמוס. היה הולך לקרוא בספר והקולמוס כותב.
לבד.
רש"י זה לא, אנחנו מדברים על מלאך. אנחנו לא מדברים, זה לא ברמה של שאנחנו מסוגלים. אני מדבר על עצמי, שאנחנו יכולים לתפוס או להשיג משהו בהשגות שלו. זה משהו אחר, זה ברמות אחרות. זה תיקח 15,000 אלברט איינשטיינים, תזקק אותם טוב 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 טוב, תגיע ל-10% מרש"י. 10%. זה לא במושגים שלנו. אני אומר רש"י, אם הוא כותב ככם, מה שאני אומר לכם עכשיו זה אפילו להתחלה של הסוד שיש בדבר. יש בדבר סוד עצום, אבל רק הבאנו איזשהו דבר ככה. יפה, אז אם ככה מה אמרנו? אמרנו שכמה שאדם מחובר עם הקדוש ברוך הוא, ככה הוא מחובר עם הזולת, עם אשתו, עם החברים שלו. כמה שאדם חס ושלום, לא עלינו, מסוכסך עם הקדוש ברוך הוא, ככה הוא מסוכסך עם אשתו, עם הילדים שלו, עם החברים שלו, עם המשפחה שלו, עם עובדים שלו, עם בוס שלו, עם מה שזה לא יהיה. השאלה, האם יש לי קשר טוב עם הזולת, תלויה בשאלה איזה קשר יש לי עם הקדוש ברוך הוא. וכאשר, אני אקח דוגמה. יש גמרא בגיטין, יש גמרא בגיטין ג' אם אני זוכר נכון, נון ג' בגיטין, סליחה, מם ג' דף ב', שתי גמרות שאני עושה להביא, שתיהן מם ג', גיטין מם ג' דף ב'. הגמרא בגיטין אומרת פלא, אין שליחות לנוכרי. יש לך גוי עכשיו, שר האוצר של איזה מדינה, הוא גוי, נוכרי, אתה אומר לו, קח עכשיו את השטר הזה, שטר חוב, לא כתובה לו שום דבר, מה פתאום כתובה? שטר חוב, תמסור אותו לפלוני, אין דיני שליחות חלים עליו, הוא לא שליח, הוא לא יכול להיות שליח, אין, עבד יכול להיות, אליעזר עבד אברהם, יפה מאוד, דוגמה יפהפייה, היה מה? היה מעול, עבד, נוכרי, שהוא נהיה עבד של ישראל, עובר, הוא מועלים אותו, הוא מעול, נכון? למה הוא מעול? הוא צריך לאכול בקורבן פסח, הוא לא יכול אחרת לאכול בקורבן פסח, יכול הראל, לא יאכל בו, לא יכול לאכול אותו, אז הוא חייב להיות מעול, עבד מעול, יפה מאוד, אז עבד יכול להיות, עבד, יכול להיות שליח, גוי נוכרי לא יכול להיות שליח, זה דבר מדהים, לא משנה מי הוא, שיהיה דונלד טראמפ, אני אומר לו, תשמע, לך למקול, תקנה לי לבן, הוא לא יכול לפעול בתור שליח. הוא יכול לעשות את זה, אבל הוא לא שליח שלי. למה? כתוב שלוחו של אדם כמותו. איך הוא יכול להיות כמותי? הוא הראל ואני נימול. הוא לא יכול להיות כמותי. נכון? כן מאוד. זאת אומרת ככה. רש"י אומר ככה. רש"י אומר, מה אתם בני ברית מעולים? ובאו בברית המצוות, אף שלוחכם בני ברית. זאת אומרת, אדם לא יכול להיות שליח אם הוא לא בן, אם הוא לא בן ברית. יפה מאוד.
העובד הקנאי הוא היה מעול?
מי?
אסור,
אליעזר?
לא, בדרך כלל, אם זה קנה...
אם קנה עבד, בטח. מה לא טוב? אפילו עבד איזה שלו זה. ואיזה שיבוא מסקנדינביה. הוא הופך להיות עבד של יהודי, והוא מלאים אותו. יוצא ככה. מה ההסבר שלוחו של אדם כמותו? אם השליח והמשלח הם אחד, נכון? צריכים להיות אחד. אז איך יכול להיות שיהיה אחד הראל והשני נימול? הוא צריך להיות אחד עם האלוקים. מה קושר את האדם אל האלוקים? מה הופך אותו? חלק הברית, לקריטת הברית. לכן מראה להם יוסף שמה הוא? מעול. מראה להם את המילה, הוא אומר, אני אחד עם האלוקים, ואם אתם אחד עם האלוקים, אנחנו יכולים להיות אחד. אין לו קסינה, לא קינה, לא תחרות. מה קורה מיד אחרי שהוא אומר להם את הפעם השנייה שהוא מעול?
לא,
זה כי נבלו מפניו, אבל מיד אחרי זה הוא מפסיק לדבר על מחירתו, הוא כבר לא משתמש במילה מחרתם אותי. מה הוא אומר להם? הוא אומר להם ככה, תראו, זה דבר פלא פלא, כי האלוקים שלחני, הופך להיות מה? שליח של השם. הוא כבר סלוחו של אדם כמותו, הוא יכול להיות שליח, הוא מחובר. הוא כבר יכול להיות שליח. זה פלא פלאות הדבר הזה. זה התורה הקדושה אומרת לנו, מביאה לנו בדקירות של מחץ של הדיקור סיני. כזה עדינות, בכזה עדינות את הדברים אל תוך הנפש, אל תוך הנשמה. אל תוך הנשמה, זה א' ב', זה אחד הדברים הכי חשובים שצריך לזכור אותם, כי זה משליך גם על מה? זה משליך גם על הערבות שלנו. מה הוא אומר יהודה? כי עבדך ערב את הנער, אני מעורבב, כולנו מעורבבים באחד הזה, אני מעורבב פה, לכן זה קשר חזק, לכן זה קשר חזק בשתי עולמות, זה בשמיים ובארץ, בבית עולמות, ככה רש"י אומר, נתקשרתי בקשר חזק בבית עולמות. איזה בית עולמות? בשמיים וארץ. מה עושה את החיבור של בין שמיים וארץ? הערבות הזו זה לא דבר פשוט. כשאנחנו אומרים כל ערבים, כל ישראל ערבים זה בזה או זה לזה. הנה חינמי, הכוונה היא אותו דבר. אז ערבים זה יכול להיות ערבים כמו גרנטורס בהסכם שכירות, שאתה מביא ערבים. ערבים יכולים להיות מעורבבים, וערבים יכולים להיות טעימים, נכון? זה גם ערב לחך, נכון? טעם, מה זה טעם? טעם זה סיבה. טעם זה סיבה. מה הטעם שאתה יוצא בבוקר לעבודה? אני צריך להתפרנס. מה הסיבה שאתה יוצא לעבודה? צריך פרנסה. טעם זה גם סיבה. כל המושגים האלה, כל המושגים האלה קשורים למה שדיברנו עד עכשיו. בלי להיכנס עכשיו לדקויות ולטעמים, כי אני רוצה להתקדם בעוד איזושהי נקודה. כן, זהו. בגלל הסימונים האלה אני רוצה להתקדם לעוד איזושהי נקודה. שנייה. זהו. אז המקור לשליחות בתורה זה באמת מקורבן פסח. ששם נאמר, שבקורבן פסח שנאמר, ושחטו כל עדת בני ישראל את הפסח. אז רש"י שואל על המקום, וכולם שוחטים, היה אחד שוחט, וכולם מנויים בחבורה על הקורבן. וכולם שוחטים, אלא מה? מלמד אומרת הגמרא ששלוחו של אדם כמותו. שם לומדים את זה. ואז כל הרי לא יאכל בו, אז תלמד גם שהרי לא יכול להיות שליח. זאת אומרת ככה, אם אתה לא מחובר עם הקדוש ברוך הוא, אין מציאות שאתה נכנס להגדרה של כלל ישראל, אין מציאות שאתה נכנס לערבות, ואין מציאות שאתה נכנס להיות מרובה בתוך הכלל הזה. אין דבר כזה. מה, תראו דבר פלא. מה הגימטריה של יוסף ויהודה? יהודה 30, יוסף 156, ביחד 186. זה גימטריה מקום. המקום להבדיל, המקום ינחם אתכם. טוב, מי זה המקום?
קדוש ברוך הוא.
יוסף ויהודה, כשהם מתחברים, הם הופכים להיות חלק מהקדוש ברוך הוא, חלק מהכלל. מה זה רע בהבדל מרע? דיברנו רע. אמרנו שרע ורע זה אותה מילה. ויש עין. מה זה רע? אם רע זה חלק בלתי נפרד מהשלם, רע זה חלק נפרד מהשלם. בסוף זה לא הפוך. בסוף, אבל אתה צודק שזה נראה הפוך. זה נראה הפוך. מה זה אדם שלא נעים לו, שרע לו? כלומר, אני מרגיש רע. או שחס שלום לא עלינו ולא עליכם. קורא לו דברים שהם רעים. זה אדם שתופס רק חלק מהחיים. כנפרד מהקדוש ברוך הוא. אירוע מסוים. סיטואציה מסוימת. בעיה מסוימת. היא נתפסת בעיניו כחלק שהוא לא רואים בו את אור השם. לא רואים בו את הפעולה של השם. את יד השם לא רואים בו. נכון? זה הלא כל העניין. אם אדם שילת, לא לוחצת עליי, אני צריך 10 דקות ואני מסיים. 10 דקות. תחילה. עשר דקות. סיפור מעניין. בסוף מלחמת העולם השנייה, שואה איומה, יוסף שוורץ, זכרונו לברכה, כך קראו לו, יוסף שוורץ, הוא הגיע למחנה, ובאותו מחנה שהוא הגיע אליו מיד התחילה סלקציה. את כל הרזים העבירו לצד שמאל, הרזים ואלה שהם כבר היו מוזלמנים וזה העבירו לצד שמאל, ואת כל הבריאים יותר והחזקים יותר העבירו לצד ימין. כשעברו חשבן, הוא אמר, אם אני עובר לצד ימין, זה אומר שהחזקים ימשיכו לתת להם עבודה והם ימשיכו לחיות, ואלה שבצד שמאל שהם החלושים וכבר גמורים ומוזלמנים וכו', הולכים מיד עכשיו למות. מה הוא עשה? ניפח קצת את החזה, עשה ככה בלחיים, ניפח את הלחיים קצת, בשביל לראות קצת יותר שמנמן ובריא, וניסה לעבור לצד ימין, אל האזור של השמנים. הימח שמו וזכרו, הגסטאפו ראה אותו, אמר לו, סטופ, לך לשמאל. הוא אומר, למה? אני חזק, אני אומר לו, לך לשמאל מיד. הוא, רבי יוסף שוורץ, הבין שהוא נלחם על החיים שלו. התחיל לרקוע ברגליים, זה נתן לו עם קטע רובה 2 מכות וזרק אותו לשמאל. חלפו חודשיים והתברר, ובעלות הברית פרצו למחנה ושחררו את כל מי שנשאר חי. התברר ככה שכל אלה שיותר בריאים ושמנים נלקחו מיד לתאי הגזים. מיד. למה? פחדו, הגרמנים פחדו, הם היו בנסיגה, והם פחדו שבעלות הברית יגיעו, ועכשיו אלה השמנים יישארו חיים, ויספרו לבעלות הברית על כל הסברות וכו', הוציא אותם מיד להורג. על המוזלמנים הם עשו חשבון שמהמוזלמנים ממילא תוך יום יומיים לא יישאר אף אחד, הם ימותו ברעב, ימותו מחולשה, אז השאירו אותם בחיים. מה אני רוצה לומר? אם אדם מסתכל בעיניים של רבי יוסף שוורץ, שאגב הגיע לארץ והקים פה משפחה, עשרות צאצאים יש לו, יותר אפילו, אם אדם מסתכל בעיניים שלו ברגע שהוא עומד מול הגסטאפו ורוקע ברגליים ואומר לו אני רוצה לצד ימין, כל אדם שהיה מסתכל בצורה הזו והוא לא מכיר את סוף הסיפור, רק בעיניים שלו הוא אומר אין אלוהים, מה עשיתי? כמה שאלות יכולות להיות לאדם באותו רגע קשה, מר, נמהר, שבו הוא מבין בשכל שלו דבר אחד והוא רואה איך המציאות עושה לו בדיוק הפוך. הוא רוצה להיות בימין כי ימין זה החזקים הבריאים, אל שתהיה להם עבודה, אני רוצה לחיות, ובא הגסטאפו הזה ועושה בדיוק הפוך. איפה הקדוש ברוך הוא? חולפים חודשיים ומתברר שזה הפוך. זאת אומרת ככה, כשאתה רואה חלק מתוך התמונה כולה, חלק מכל הסרט, זה נראה רע, אבל כשאתה רואה את כל הסרט, את השלם, פתאום זה נעשה טוב. יפה מאוד. אז אם זה ככה, אז עכשיו כמה דברים אנחנו יכולים להיות להבריא. אם אנחנו צריכים לבדוק את מערכת היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, כל פעם שיש לנו איזה סכסוך עם מישהו, איזה ריב עם מישהו, איזה מערכת יחסים מקולקלת, לא מתוקנת עם מישהו, צריך לבדוק את מערכת היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא. השבטים זה מה שהם עשו, וזה אני באמת כמעט מסיים בלי נדר. השבטים זה מה שהם עשו. השבטים בסוף פרשת מקץ, סוף הפרשה שעברה, באו אל יוסף והצעה, אמרו לו, ואשר נמצא הגביע בידו יהיה עבד. נכון או לא? הם אמרו לו את זה בעצמם. ואחרי שנמצא הגביע באמתחת בנימין, אומרים האחים כולם ליוסף, אומרים לו כולנו עבדים, אין שום בעיה, כולנו עבדים. בא יוסף, עושה להם הנחה של 90%, אומר להם חבר'ה, רק אחד אני לוקח לעבד, את בנימין. קודם אמרתם כולנו מה נדבר, אומר לו יהודה, ואומר יהודה מה נאמר לאדוני, מה נדבר ומה נצטדק, האלוהים מצא את עוון עבדיך, איננו עבדים לאדוני, גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו, גם אנחנו גם אשר נמצא הגביע בידו. מה אתה רוצה? בא אומר לכם הנחה 90%, תלכו הביתה, אחד אני משאיר אצלי. יהודה מדבר איתו קשות, מוכן למלחמה, מה קרה? מה הולך פה? אלא מה? השבטים עושים חשבון ברגע שנמצא הגביע, השבטים עושים חשבון על מערכת היחסים שלהם עם הקדוש ברוך הוא, והם יודעים שמערכת היחסים שלהם עם הקדוש ברוך הוא פגומה במה שהם מכרו את יוסף. הם אומרים, אם הגביע נמצא כולנו עבדים, למה? מכרנו לעבד את אחינו, מגיע לנו להיות בעבדים, מגיע לנו. עונש זה לא כי תפסו אותי, עונש זה כי מגיע לי, שאני לא אתן לאף אחד עונש. אז כולנו צריכים להיות עבדים. פתאום יוסף לוקח רק את בנימין שלא היה בכלל במחירה שלו. אומר יהודה, זה לא באבון המחירה? סליחה, עד כאן. אם זה לא באבון המחירה, אין פגם במערכת היחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא, אתה לא לוקח אותו, נקודה. ומה שצריך להיות יהיה. זאת אומרת, הם בודקים את מערכת היחסים שלהם מול הקדוש ברוך הוא, ומיד מבינים מה הם צריכים לעשות פה בארץ. נס, המילה נס מורכבת משתי אותיות, נון וסמך. נון מסמל את הנפילה, נפילה, נכון? נפלה לא תוסיף קום, בתולת ישראל. סמך מסמלת את התקומה, את הלקום, נכון? סומך אדוני לכל הנופלים, וזוקף לכל הכפופים. נכון, יש נפילה ויש קימה. הפער, ההפרש בין הנפילה לקימה זה הנס. שיש אחרי נפילה פתאום איזו תקומה, אז זה נקרא נס. מה זה נון? נון זה חצי מהשלם. מה זה סמך? זה השלם עצמו. זה נס. נון זה חצי מהשלם. סמך זה השלם עצמו. תרצו, זה נון מפוחה ככה. זה יהיה סמך. זאת אומרת כך, כשאני רואה רק חצי מהשלם, זה נון, זה נפילה. כשאני רואה את השלם כולו, זה סומך השם לכל הנופלים. וממילא מה יש מהנפילה ומהקימה? יש נס. זה דבר גדול. על זה נאמר בשוב השם מצבי הציון היינו כחולמים. מה זה כחולמים? מה זה נקרא חולמים? זה פשטים. יש פשטים.
פתאום התעוררנו.
יש פשטים, כן. זה פשטים, נכון? אבל תקשיבו, פירוש שהוא פירוש פנימי. יש טוב ויש טוב. יש טוב ויש טוב. מה ההבדל בין טוב לטוב? אומר האדמו"ר הזקן, טוב, והשלה כבר ממש מדייק את זה, אומר, טוב זה, וטוב נכתבים בדיוק אותו דבר, ת, ו, ב. אבל טוב יש נקודה למעלה, וטוב יש נקודה באמצע למטה. טוב נקודה למעלה זה שהכל בנראה ונדלה טוב. אני רואה מה קורה, ואני מבין בעיניים של בשר ודם, מתחת לעשרה טפחים, במציאות אני רואה את הטוב. עכשיו אני רואה את הטוב. זה נקרא טוב. מה זה טוב? טוב זה שיש טוב, הטוב הוא טוב, אבל הוא נעלם, הוא בלתי נראה כרגע. הנקודה למטה, באמצע. היא לא למעלה באות, היא לא נראית. זה טוב וטוב. זה אומר ככה. איך נקראת נקודה למעלה מעל הוו? עולם. עולם. בשוב השם שיבת ציון, היינו כחולמים. כחולמים, לא כחולמים אלא כחולמים. כל הטוב יהיה טוב. פתאום נראה שכל מה שהיה טוב, היה טוב נסתר, טוב בלתי נראה, בלתי מובן לנו, פתאום לא יהיו שאלות יותר. זה יהיה טוב גלוי, טוב ראוי, טוב שנראה גם בעיניים. פעם היה תלמיד לרמב"ן, הרמב"ן היה לו תלמיד. תלמיד הזה, לא עלינו ולא עליכם, היה שכיב, שכיב מרע. בא אליו הרמב"ן, נתן לו פתק, אמר לו, תשמע, הפתק הזה אני הרציתי בו כמה שאלות שיש לי קשות באמונה. אני מבקש ממך, אתה עולה למעלה, קח את הפתק, אם הפתק הזה יפתחו לך מטיבתא אחרי מטיבתא, כל שאר שם יפתחו בפניך. תגיע לרקיע העליון, למטיבתא של משה רבנו עליו השלום, תשאל את השאלות האלה ותחזור אליי בחלום ותן לי תשובה. עובר איזה זמן, בא התלמיד שלו, של הרמב"ן, לרמב"ן בחלום, שואל אותו הרמב"ן, נו, מה היה? הוא אומר לו, רבי ומורי, כמו שאמרת, היה. עם הפתק עברתי, עליתי, דוכתא אחר דוכתא, מטיבתא אחר מטיבתא, עד שהגעתי למעלה למטיבתא העליונה. שואל אותו הרמב"ן, נו, הוא אומר, ואז איבדתי את הפתק. אומר לו הרמב"ן, אומר הרמב"ן לתלמידים שלו, אחרי שהוא מתעורר מהחלום, אומר להם, תשמעו. מה פשט שהוא איבד את הפתק? בעולם העליון לא מאבדים כלום. אלא מה? שכל השאלות ברגע שהוא הגיע לרקיע העליון כבר לא היו שאלות. לא שהם היו צריכים תשובה, היה להם תירוץ. אין שאלות. ברגע שאתה רואה את האמת כבר אין שאלות. ברגע שאתה רואה את הסרט כולו אין שאלות. שיבוא משיח צדקנו, שהקדוש ברוך הוא יתגלה ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, אז באותו רגע כל השאלות שהיו לנו, כל השאלות שהיו לאחים, תראו לעצמם, הם עומדים שם, כמה שאלות יש להם על הסיטואציה, על מה שקורה להם. למה זה צריך לקרות לנו? למה זה עובר עלינו? למה אדוני הארץ עושה איתנו כאלה משחקים, שולח אותנו לסרט שמעון, שולח אותנו להביא, לחזור, מוצאים את הכסף בפי המתחתנו, לא יודעים, נמות, נחיה, למה זה צריך לקרות לנו? כולם עם צדיקי עולם. כמה שאלות? פתאום אומר להם, אני יוסף. בבת אחת כל השאלות נפתרו, אין שאלות. לא שיש תירוץ לשאלה, אין שום תירוץ לשאלה, פשוט אין שאלה. שרבנו עליו השלום, שעולה לשמיים, אומר לקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא, אומרת, שאל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא, איך ייתכן שצדיק ורע לו, רשע וטוב לו? אומר לו הקדוש ברוך הוא תשובה, זה הגמרא שם, הגמרא אומרת שזו התשובה שנתן הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, ואנוכי אעביר כל טובי על פניך, טובי אני יכול להעביר. זה שאתה רואה טוב את הנקודה באמצע, אתה צריך להבין, זה רשע וטוב לו, צדיק ורע לו. שזה הכל יהיה טוב, אז אין רשע ורע לו, צדיק וטוב. אתה מבין בכלל את הסיפור, זה אין, הכל פיקס, אין שאלות. אין שאלות. יפה מאוד. טוב, לא הספקתי את הכל, אני לא יכול להאריך. בלי נדר בשבת. הפואנטה, פר אני אומר לכם, אל תקפידו עליי, הפואנטה עוד לפנינו. אני לא יכול, אני לא יכול, לא יכול, לא יכול, אני לא יכול, שוב אי אפשר, השם יעזור בעזרת השם שיבנה בית המקדש, שיבוא משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.